בואו נפתח באיגרת אל הרומים, אנחנו בפרק 8, פרק ח', עמוד 290. היום נקרא חמישה פסוקים. מפסוק 18 עד 22. שוב, גט אל הרומים, פרק 8, עמוד 290 בעברית. 18 עד 22. אומר פולוס, כי אחשוב אשר עינויי הזמן הזה אינם שקולים כנגד הכבוד העתיד להיגלות אלינו. כי הבריאה תערוג ועיניה תלויות להתגלות בני האלוהים. כי נכבשה הבריאה להבל, לא מרצונה, כי למען הכובש אותה אלי תקווה. אשר הבריאה גם היא תשוחרר מעבדות הכיליון אל חירות כבוד בני האלוהים. כי ידענו אשר הבריאה כולה יחד תענך ותכיל עד הנה. בוא ננסה להתעמק בחמשת הפסוקים האלה, יש כאן הרבה מה ללמוד. כפי שאתם שמים לב, מיוחד הפסוקים מ-19 עד 22, הנושא של הבריאה שנאנחת, האמת שזה המקום היחיד בברית חדשה, בכתובים שיש אליו התייחסות, ננסה להבין על מה מדובר כאן. דבר מאוד מעניין. אז מתחיל ואומר פולוס, אחשוב שעינויי הזמן הזה הם לא שקולים לעומת הכבוד שעתיד להיגלות. פולוס עושה השוואה בין העינויים שאנחנו אמורים לעבור בעולם הזה, כולנו, לבין הכבוד שמצפה לנו בעתיד. ואני שאל שאלה, איך הפסוק הזה מתחבר לקטע הקודם? שמתם לב אולי? ברור שיש כאן רצף. זה מאוד ברור. תסתכלו בפסוק הקודם, פסוק 17, הוא אומר בסוף הפסוק, אם נתענה איתו, גם נכובד איתו. אני אומר לכולנו, כדאי גם לזכור, מאמינים, מאמינות חדשים, הסבל למען ישוע הוא חלק בלתי נפרד מהאמונה, שלא תהיה הבנה. יודעים, לסבול זה לא כיף. הצעירים היום רוצים הכל לעשות בכיף, סבל זה לא כיף. סבל זה דבר קשה. איסורים, עינויים, זה לא דבר פשוט, אבל אנחנו צריכים להבין שכל מאמין מאמינה חייב לסבול בגלל אמונתו, בלי יוצא מהכלל. וכמו שאמרנו פעם שעברה, אני אחזור בקצרה, יש הסבל הפנימי, כל אחד מתמודד עם האדם הישן, כפי שלמדנו הרבה באיגרת אל הרומים, לצלוב את האדם הישן, זה דבר שדורש סבל יומיומי, אני מאוד מקווה שכולנו מנוסים בדבר הזה. זה באמת לא פשוט. לשנוא את עצמנו, אני לא חושב שיש דבר יותר קשה מזה עבור בן אדם, את עצמו. זה מה צריך לעשות, את הרע שקיים בנו. אין לנו ברירה. וכמובן גם מבחוץ, עלינו לצפות שאנשים לא פעם יתרחקו מאיתנו, ינתקו מגע, יגידו לנו דברים לא נכונים, ישמיצו אותנו, יאשימו. במיוחד אגב אנשים שבאים מרקע דתי, אתם יודעים, הם מאוד לא מתלהבים מהאמונה שלנו. לא צריך להתרגש מזה. אז טוב, בזים לנו, צוחקים, לועגים, זה חלק בלתי נפרד. להפך, אם הכל פשוט וחלק ואין שום בעיה, סימן שלנו יש בעיה. זה אין מה לעשות. כמו שרדפו את הנביאים, רדפו את ישוע, רדפו את השליחים, ירדפו גם אותנו, שלא נתפלא. ואנחנו לא יודעים איזה ימים יבואו, מי יודע מה אני צריך לעבור, אבל כל הזמן זה עמוק בראש שלנו, צריך לסבול, איך שפולס כותב לפיליפים, ניתן לנו בעד המשיח לא רק להאמין בו, זוכרים את סוף הפסוק, כי אם גם להתענות בעדו. זה חלק בלתי נפרד. עכשיו, פולוס עכשיו בפסוק הזה שקראנו עכשיו, פסוק 19-18, הוא עושה השוואה בין העינויים שאנשים עוברים בעולם הזה, מאמינים כמובן בישוע, לבין הכבוד שעתיד להיגלות. כשאני אזכור מי אומר את המילים האלה, זה לא אחר מפולוס בעצמו. הייתי רוצה שנזכר קצת מה פולוס סבל למען ישוע? תודה, איציק. בוא נראה. כדאי לזכור את זה, אני אבוא את זה בקצרה. וכדאי שנעשה השוואה עם מה שאנחנו עוברים וסובלים לעומתו. השוואה דווקא טובה, אני חושב, לקבל פרופורציה. שימו לב, אני אבוא את זה בקצרה. 5 פעמים הוא ספג 39 מכות שוטים מהיהודים. כמה זה 5 כפול 39? מי טוב בחשבון? אומר לי 295? 195, נכון? 195. 195 מכות שוטים. אני חושב שאף אחד מאיתנו לא ספג מכת שוט אחת. לא רק מהיהודים, מה עם הרומאים? 3 פעמים הוא יוסר מכות שוטים מהרומאים, ומי שלא יודע, הרומאים היו אכזרים בצורה לא תתואר. הם יקרו בן אדם, זה לפעמים אנשים מתו מהמכות האלה. וקראו לו את כל האור, ואיסורים לא יתוארו. 3 פעמים. הלאה. אתם זוכרים שפעם סקלו אותו, והוא כמעט מת. אנשים חשבו שהוא מת, כאילו, כביכול גרו את הגבייה שלו מחוץ ליישוב, מחוץ לעיר. אחרי זה מחרת, פולוס קם והמשיך כרגיל. תראו לכם מה זה לעבור חוויית סקילה, שאנשים רוצים להרוג אותו ממש. וכל הגוף שלו נפגע. משהו, חוויה שאנחנו באמת לא יכולים לתאר. אף אחד לא מכיר את זה מאיתנו. הלאה. מסתבר שכל מה שכתוב כאן זה העדות של פולוס בעצמו. 3 פעמים הוא היה בספינה בים, הספינה נשברה, והוא היה במצולות ים, בסכנה של טביעה. תחשבו, אדם נמצא בים, מסביב הכל מים, 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 והספינה עומדת לטבוע. זה הרגשה איומה של חוסר אונים, אתה עלול לטבוע ולמות. 3 פעמים הוא עבר את החוויה הקשה הזאת. הוא כל הזמן עבר סכנות מסוגים שונים, בלי הפסקה, כל הזמן, ובכל מקום. גם בנהרות, בערים שונות, במדבר, בים, סכנה משודדים שיכולו לתקוף אותו, יהודים שניסו לפגוע בו פעם אחר פעם, גויים, שגם ניסו לפגוע בו, וגם אחרי שקר, כביכול כאלה שבאים בשם ישוע, אבל בעצם שליחי השטן, התמודדות שלא נפסקה עם אנשים מסוגים שונים, במקומות שונים, כל הזמן. הלאה, עמל, מאמץ מתמשך, תלאות, הרבה שקידות. הוא ידע מה זה רעב, לא תמיד היה לו מה לאכול. אדם הזה צמא, היה לפעמים צמא, לא היה למה לשתות. כתוב שהיה במדבר, אתם רואים, הוא נהג לצום הרבה, לפי העדות שלו. והוא היה בקור, ולא פעם היה לו קר, לא היה לו מספיק בגדים לחמם את עצמו. זה הייתה דרך חייו, מדובר על הרבה שנים, שהוא בישר. תחשבו מה עבר על הבן אדם הזה. איך הוא אומר בגלטים, את חבורות, את הפצעים של ישוע, אני נושא בגבייתי, בגוף שלי. תראו מה נשאר לו מכל האיסורים הנוראים. כל הגוף שלו היה מלא צלקות. פגוע לגמרי. לא יתואר. עכשיו, בן אדם הזה פולוס, שבאמת, כולנו ביחד לא עברנו על פית אחד ממה שהוא עבר. אני לא מכיר בברית חדשה שנאמר על איזה שליח או איש אלוהים אחר שעבר סבל יותר גדול עם פולוס. אני לא מכיר. באמת, מה יותר מזה? יודעים שבסוף הוא הוצא להורג, הוא לא מת מוות טבעי, בגלל אמונותו בישוע, על ידי הרומאים. באמת, סבל לא יתואר. אז אני חוזר, מה פולוס עושה? הוא משווה בין הסבל שהוא עבר ועובר, לבין השכר שעתיד להיגלות. האם פולוס ידע מה השכר שהוא אמור לקבל? מה דעתכם? הוא אומר מקום אחר מאלי בקורינטים, עין לא ראתה, אוזן לא שמעה, ולא עלה לב את אשר אלוהים הכין לאוהביו. אף אחד לא יודע, זה מעבר להבנתנו. אבל האם בכל זאת הוא ידע משהו, מה דעתכם, שאנחנו לא יודעים? התשובה היא כן. פולוס, כדאי לזכור, הוא האדם היחיד שהגיע לרקיע השלישי, היה בנוכחות אלוהים. אנחנו לא קולטים את זה. בנוכחות אלוהים ממש, והייתי אומר, הוא קיבל הצצה להבין מה זה, מי זה אלוהים ומה הוא אלוהים, משהו קטן וקצר, אבל הוא היה שם. עבורו זה היה משהו אמיתי. אני בטוח, זה לא כתוב, אני מסכים, שהחוויה הזאת, שהוא נלקר לרקיע השלישי, ללא ספק, ליוותה אותו כל הזמן. ואני יכול לתאר לי שגם בשעות, ברגעים הכי קשים, כשהוא שוטט דם, נמצא בבית סוהר, מקומות אחרים, הוא זכר את מה שהוא ראה ושמע. זאת אומרת, הוא בכל זאת קיבל משהו. ואני מאמין שהחוויה הזאת השאירה בו משקע לא יתואר. מה מצפה יום אחד? כי באמת הוא נחשף, היחיד שנחשף. אני באמת לא מתפלא, כי אני חושב שאדם רגיל, אני לא בטוח שיכול לעמוד בכל הסבל שפולוס עבר. באמת, זה נשמע לא אנושי כמעט. אני מסכים. ודאי, למרות שרדפו אותו, הוא לא פחד. והוא חזר לאותם מקומות וציפה ששוב יפגעו בו ויקו אותו. הוא לא נרתע, באומץ לא יתואר. כך שבוא נאמר, הוא עושה השוואה מאוד מעניינת. ואיזה השוואה הוא עושה? בוא נאמר, זה דומה למוזניים. יודעים מה זה מוזניים? כמובן, משקל כזה. ומה הוא שם? בצד אחד מה הוא שם? תשימו לב. את העינויים שהוא עבר, והוא יודע על מה הוא מדבר, מה זה עינויים בעולם הזה, בהווה, שנים רבות, לעומת הכבוד שהוא יקבל יום אחד. לא רק הוא, כל המאמינים האמיתיים. מי יותר כבד, מה דעתכם? אני חושב שהתשובה ברורה, לא? אין מה להשוות. אין מה להשוות. הוא אומר את זה. הוא מפעיל שיקול דעת, הוא בצורה מאוד עניינית, מחושבת ושקולה, הוא אומר, אני חושב שינוי הזמן הזה הם לא שקולים, הם לא באותו משקל לעומת הכבוד שעתיד להיגלות. אין מה להשוות את זה. את כל הסבל הנורא שהוא עבר, הוא שם פה, זה משהו לא נורא, משהו באמת לא משמעותי בהשוואה למה שיום אחד אני אקבל. אין מה להשוות. ולפולוס הייתה ראייה רוחנית מרחיקת לכת. באמת, ולמה אני מדגיש את זה? אנחנו בתור בני אדם בעולם הזה, אנחנו חיים את ההווה, את המציאות, ואני מציע לכולנו להשתדל להתרגל לחשוב במושגים שנגלים לנו בברית החדשה. איך שפולוס אומר, שלא נביט אל הדברים הנראים למציאות שבה אנחנו חיים, לא, כי רק לשעה אחת, לזמן קצר, נביט אל הדברים שהם לא נראים כי הם לתמיד. זאת ראייה באמת רצינית, אתם יודעים. ואני מסכים שלא פעם אדם סובל, אולי ראיתם אנשים, באמת, הם סובלים לפעמים כאבים מאוד מאוד קשים. היום לפעמים נותנים מורפיום ותרופות משככי כאבים אחרים, אתם יודעים, דברים מאוד מאוד קשים. יכול להיות שימים, שבועות, חודשים, אולי שנים, ואדם משתגע כבר רוצה למות. הוא עושה השוואה. בין הסבל שלו בעולם, אפילו אם זה כמה שנים, למשך החיים שלו. זה כמה עשרות שנים בדרך כלל. ובחרתו, אם זה היה כמה שנים, זה המון המון זמן. אבל פולוס עושה השוואה אחרת לגמרי. לא הסבל שהוא עבר משך שנים רבות, לעומת כמה זמן אני חי בעולם, אלא לעומת הנצח. האמת היא, זאת השוואה הנכונה. עכשיו זה באמת, אני אומר, רק רוח הקודש יכול לעזור לנו באמת לפתוח את העיניים הרוחניות שלנו ולקבל את המימד האמיתי. איך למדנו 1,000 שנים כיום אחד בעיני אלוהים. עבורנו 1,000 שנים זה הרבה זמן, עבור אלוהים זה יום אחד. מקום אחר, שימו לב, בקורינטים, זה אולי קצת משלים את הפסוק הזה, הוא אומר, לחצנו אשר הוא קל ואח לרגע, יביא לנו כבוד עולמים גדול ורב אדימה. זה משלים אולי את מה שכתוב כאן. הוא עושה השוואה בין העינויים לבין הכבוד בשני מובנים. העוצמה ומשך הזמן. העוצמה של הלחץ פה הוא קל. זה יחסית דבר מאוד קטן וקל, מוגבל, לעומת העוצמה האדירה הנצחית של הכבוד שיום אחד לקבל. הדבר השני עושה השוואה בין הרגע, ומה זה רגע? משהו בערך כמו שנייה או שתי שניות, משהו מאוד קצר. רגע. הוא עושה השוואה בין הרגע לבין כבוד עולמים, הכבוד הנצחי. אין מה להשוות. הלוואי שאלוהים יעזור לנו, אם אתם יודעים שאנחנו נחשפים לדברים קשים, באמת לפתוח את הראייה ולהביט לטווח החוק. הכל עובר בעולם. גם הסבל הכי קשה הוא מסתיים. אבל פה תראו את השכר. אני רוצה רק להדגיש דבר קטן. תראו, אני מסכים, אנחנו בעולם הזה משלמים מחיר, אין ויכוח. זה בלתי נמנע. השאלה אם אנחנו מוכנים בעולם הזה, כמה עשרות שנים, לשלם מחיר, לסבור לא פעם לעבור עינויים וקשיים מסוגים שונים, בגלל אמונתנו, ולקבל שכר נצחי לעולמי עד. אתם מה האפשרות השנייה? אני מפחד לחשוב עליה. שאדם בעולם הזה מעדיף להתענג בתענוגות החטא, איך כתוב? לרגע אחד, כמה עשרות שנים איזה רגע, ואחר כך הוא יסבול לנצח באש גיהנום. על מה אנחנו מדברים? כל אחד צריך לבחור. נכון, אנחנו בוחרים. אז אין כאן בכלל פרופורציה בין מה שאנחנו עוברים לעומת מה שנקבל, ונזכור את זה. לכן פולוס מדגיש את הדבר הזה. באמת, זאת עדות מאוד מאוד חזקה. חשוב שזה ילווה אותנו כל הזמן. זה לגבי פסוק 18, נכון? הייתי רוצה לעבור לארבעת הפסוקים הבאים. זה קטע באמת מיוחד במינו בכתובים. אני לא מכיר מקביל לקטע הזה, אני לא מכיר. בואו ננסה להבין מה דובר כאן. אומר פולוס ברומים ח' 19-22. כי הבריאה תערוג, מה זה לערוג? כי אייל תערוג על אפיקי מים. מאוד מאוד חפצה ורוצה, הבריאה. מה? עיני התלויות מחכה להתגלות בני אלוהים. הבריאה מחכה לזה. כי נכבשה הבריאה להבל, לא מרצה, להבל זה טוב ובואו. לא מרצונה, היא לא בחרה בזה. כי אם למען הכובש אותה אליי תקווה, למרות שהיא כרגע מצב מאוד בעייתי, כמו עבד, יש לה תקווה שיום אחד היא תשתחרר מהעבדות הזאת. אשר הבריאה גם היא תשוחרר מעבדות הכיליון אל חירות כבוד בני האלוהים. שימו לב, פה בני האלוהים, פה בני האלוהים. זאת אומרת, כמו שבני האלוהים יום אחד ישוחררו, גם הבריאה תשתחרר. יקרה באותו זמן. כי ידענו אשר הבריאה כולה יחד תענך, מה זה ותכיל, תסבול, משהו כזה, עד הנה. שבוא נשאל, מה מדובר כאן? מה זה הבריאה היא סובלת, נאנחת, כמו עבד, מסכן, שרק מסתכל קדם, מחכה להיגאל מהמצב שלו, להשתחרר? מי זה בני האלוהים? מתי הם יופיעו? מתי הם יתגלו? שימו לב, התגלות, מתי זה יקרה? האמת היא שאני החלטתי לעשות את הדבר הבא, לנסות לכתוב את מה שיש כאן בצורה קצת שונה. זה באמת קטע קצת קשה, ובואו ננסה להבין. אני מבקש להצמד לפסוקים האלה, זה דבר אלוהים. ההסבר שלי זה דבר משני. אני אנסה להסביר. בקטע הזה הבריאה מתוארת בצורה של בן אדם. זה נקרא פרסוניפיקציה, מי שמכיר את זה. כי נותנים לבריאה תכונות של בן אדם. כמו אדם שסובל מאוד שלא באשמתו. מסכן, אומלל, ומה קורה? הבריאה משועבדת כמו עבד, כבול, מסכן וסובל, נאנחת ללא הפסקה, אבל יש לה תקווה להשתחרר מהעבדות שלה. היא מסתכלת קדימה, יש לה תקווה, כן. כאשר בני אלוהים, גם הם ישוחררו והתגלו. זה אותו קטע רק במילים קצת שונות. ועכשיו אנחנו צריכים להתחיל להבין על מה מדובר כאן. הייתי מתחיל, שימו לב, בשקופית הבאה, ראיתם כאן שהבריאה פגועה, לא באשמתה. היא סובלת, מסכנה, נאנחת, מצב מאוד בעייתי. מי פגע בה? נו, מילה אחת.
חטאו של האדם.
מילה אחת, כן, בסדר, אני מקצר את זה. נכון, חטא. אני חושב שכאן, גם בדוגמה הזאת, אנחנו מבינים קצת יותר בצורה רחבה כמה החטא הרסני. אנחנו לא פעם מדגישים את זה, לא במקרה. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. אם אתם תקראו בבראשית, כתוב ביום השישי, כל מה שאלוהים ברא, וירא כי טוב, טוב מאוד. מה שאלוהים ברא, אין בו שום רע. עד מתי? עד שבא החטא. מי חטא? גם אדם, גם חווה, שניהם חטאו, כמובן. תשימו לב עכשיו, הם נענשו. גם האישה חווה כוללה, כמובן, תראי מה הכללה שלה, הרבה הרבה תצבונך וערונך, בעצב תלדי בנים, ולשך תשוקתיו הוא ימשול בך. אני לא ארחיב עכשיו, זה הכללה בעיקר לאישה, כל השעה שעוברת הריונות לידות, זה בדרך כלל לא פשוט, לא קל ולא נעים. למרות שאני מבין שלה, לנו, למאמינות, אלו נותן לנו חסד מיוחד, ללא ספק, ללא ספק. הלאה, מה עם הגבר? שימו לב. ארורה האדמה ברוך האלוהים, כלל את האדמה. בעיצבון תוכנה כל ימי חייך. אדם אמור לעבוד את האדמה, בלי חקלאות, אין מזון, אין חיים. וקוץ ודרדר תעצמי לך, מי שמגיר, השדות מלאים בעשבים רעים, בקוצים, שמפריעים לחקלאים, הם מקשים מאוד על עבודת החקלאות. בזעת אפיך תאכל לחם. את זה לא ניתן היה לומר על אדם שהוא היה בגן עדן, ממש לא. אני בטוח שם הוא עבד בהנאה שלמה, עם חיוך על הפנים. אבל אחרי החטא, כל החיים אתה תעבוד קשה, כדי שתוכל לחיות. איזה כללה נוראית. אז זה כולנו מכירים מבראשית פרק ג'. אבל לגבי הנושא שלנו עכשיו, ברומים פרק ח', שימו לב, אני מדגיש כאן, לא רק אדם וחווה נפגעו. את זה צריך להדגיש, זה לא כתוב בתורה, אני מסכים. לא רק שניהם, וכמובן הם גורשו מגן עדן, אנחנו יודעים את זה. הבריאה כולה נפגעה. ועל זה מדבר פולוס ברומים פרק ח'. בצורה מאוד מאוד קשה. איך כתוב? היא לא בחרה בזה. היא משלמת את המחיר והיא סובלת בגלל החטא של אדם וחווה. כל הבריאה. בני אדם, עם כל היכולות העצומות שהגיעו להם, הם חסרי אונים לגמרי. ראיתם כאן. מה זה בני אדם כשקורות רעידת אדמה? אלפי אנשים נקברים מתחת להריסות. כל הטייפונים האלה, סופות, טורנדו, הוריקן, רעידות אדמה ואחים שתראו בהמשך, זה פשוט בני אדם חסרי אונים. מבין שבארץ שלנו, שמעתם בטח, לפי התחזיות צפויה רעידת אדמה בקרוב, לפי הסטטיסטיקה, וכדאי לדעת שהרבה אנשים במדינה שלנו היום הם מאוד מוטרדים. מה אתה יכול לעשות? פתאום התקרה תיפול עליך ואתה נקבר חי. מה אתה יכול לעשות? בלי מוחות, הם רואים שהדברים הנוראים שקורים ו... הם גובים את חייהם של המוני אנשים. אתם לא פעם ברעידת אדמה מדובר אלפים, עשרות אלפים, או באסונות טבע אחרים. פשוט מדהים. ואנחנו מבינים שאלוהים שולט על כל הדבר הזה, הוא מרשה את הדברים האלה. הבריאה, או מה שנקרא הטבע, הוא לא רגוע. כל הזמן זעזועים, תשימו למה קורה. במקומות שונים בעולם, והתוצאה היא מאוד מאוד קשה. עבור בני האדם, כל הבריאה נפגעת. אז קוראים כאן שהבריאה כביכול סובלת, נאנחת, היא כביכול, במובן הפשטני, לא הייתה רוצה להיות במצב הזה. הבריאה הייתה מעולת רגועה, שהכל שלב, הכל מתנהל על מי מנוחות, אין את כל הדברים הנוראים האלה. כל הטבע רגוע, כל הבריאה רגועה, זה לא מה שקורה. עכשיו, אני אתקדם בכל זאת על הקצה. למה היא מחכה? להתגלות בני האלוהים. מי זה בני האלוהים? מי זה? מה זה ההתגלות שלהם? אני חושב שהתשובה מאוד ברורה. נראה את זה גם בהמשך הפרק, פרק ח'. בני האלוהים, הכוונה היא למאמינים והמאמינות אמיתיים. אין הכוונה בני אלוהים. גם בני אלוהים נקראים המלאכים, אני מסכים. בהקשר הזה מדובר על המאמינים מאמינות בישוע. הם התגלו. מתי הם התגלו? כשהם התגלו, הסמל של הבריאה ייפסק. הכל ירגע. מתי הם התגלו? אתם יודעים מתי? אני אזכיר לכם בקיצור. אנחנו מאמינים שיבוא זמן, ואנחנו מבינים שהוא לא רחוק, אנחנו לא יודעים מתי זה יהיה. אנחנו רוצים להיות מוכנים כל הזמן, שישוע ייקח אותנו אליו. אני מזכיר להם בתסלוניק עם פרק ד', כתוב שם, המתים, יקום ראשונה תחיית המתים של המאמינים שמתו, ואחריהם אנחנו החיים נלקח, המאמינים שחיים באותו רגע, הם התחלפו, ילקחו לשמיים להיות עם ישוע. ולמעשה, בשלב הזה של ההילקחות, המאמינים יגיעו לשמיים ויקבלו את הגוף הרוחני החדש שלהם. גוף של כבוד, באנגלית קוראים זה glorified body. זה לא בן אדם, גוף כזה מסכן ועלוב, אלא גוף רוחני נצחי. ועכשיו מבינים ממה שכתוב חזון יוחנן, אנחנו נהיה שם בזמן שפה בעולם יהיה בשפה פשוטה גיהנום עלי אדמות, התקופה הכי קשה, הצרות שיבואו לעולם, עוד שתי דקות אני אעצור, ותהיה חתונת הסמי שמכיר ומשפט השכר, ואחרי זה ישוע ייקח אותנו יחד עם המלאכים וירד מהשמיים לכדור הארץ. זה מה שקרה במלחמת, המלחמה לירושלים, מלחמת ארמגדון בסוף. אז היא ההתגלות של המאמינים, כשהם באים לכדור הארץ עם ישוע המשיח, אז הם באים למשול לכאן כמה זמן? 1,000 שנים. ולמעשה מתחילת המילניום, מילניום זה 1,000 שנים, הבריאה נרגעת לגמרי, זהו. כל מה שהיה, כל הדברים הנוראים האלה, מסתיימים. פה בתרשים הזה שאתם רואים כאן, מתוברת אל ביאתו של ישוע לעולם, לקראת המילניום עם המלאכים ועם המאמינים, הרוכב על הסוס הלבן, יוחנן פרק 19, אתם זוכרים? וכפי שאנחנו קוראים, אחרי התקומה מהמתים, לבוא עם ישוע ונמלוך איתו 1,000 שנים עם ישוע המשיח, 1,000 שנים. ואז בעצם בתחילת המילניום, כפי שנראה מיד, הכללה תוסר, הכללה לבריאה. איך שכתוב כאן, כשבני האלוהים, המאמינים הכוונה, יבוא עם ישוע והמלאכים לעולם בתחילת המילניום. אז הבריאה כולה מחכה לזמן הזה. לא רק אנחנו, גם הבריאה. ואז, מה יקרה? תשימו לב, לא עוד רעידות אדמה, לא צונמי, לא סופות, לא שיטפונות. לא התפרצות הרי געש, לא שריפות, לא מזיקים ומחלות, לא בצורת ורעב. זה יהיה היסטוריה. האמת שחושב לתקופה הזאת, אשתי הזה, משהו לא יהיה תואר. נהוג לקרוא לזה בשפה פשוטה, ימות המשיח. ישוע יהיה כאן בעולם. זה פשוט ברכה שהיא לא תתואר. לא תתואר. אני אראה רק עוד כמה דברים קטנים. ישוע יבוא וישלוט על כל העולם, מה שכתוב בזכריה, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני יהובה, זה אלוהים, אחד ושמו אחד. מי זה אלוהים יהובה, אם לא ישוע המשיח? הוא ישלוט על כל העולם בתקופה הזאת. והתקופה הזאת תהיה מבורכת בצורה לא תתואר. לא תתואר. אני אבוא את זה בקצרה. יהיה שפע כלכלי לכל בני אדם. כל אחד יישב תחת הגפן והתאנה שלו. הכל יהיה רגוע ושלב, לא צריך להיות מוטרדים משום דבר. ביחזקאל אנחנו קוראים, והורדתי הגשם בעיתו, יהיו גשמי ברכה. אתם יודעים, לפעמים יורד גשם חזק או ברד, מי שיודע, מספיק 10 דקות, 15 דקות של ברד, פוגע בפירות והורס אותם לגמרי. וכל העבודה של חודשים, לפעמים שנים, הולכת לאיבוד תוך כמה דקות, זה לא מה שיקרה. הגשם ירד ביתו במקום הנכון, בכמות הנכונה, הכל יהיה מושלם. אלוהים שולט בכל הדברים האלה. תהיה ברכה כזאת, שוב אני לא אתעמק על כל פסוק, ניגש חורש בקוצר ודורך הנביא משה חזרה. יהיה יבול כל כך גדול, שלא יספיקו לאסוף אותו, כשהזורים מאחור רוצים להתחיל לזרוע לעונה הבאה. שפע לא יתואר. של מזון וברכה בתקופה הזאת. כתוב, אנשים יבנו בתים ויתנו קרמים, יאכלו אותם, לא ייקחו להם, לא יגזלו להם, לא ישדדו, משהו ברכה לא תתואר. בתקופה הזאת אני מבין שלא יצטרכו גם כספות וכל הדברים האלה, יהיה משהו אחר לגמרי, לגמרי, מאשר קיים היום. הלאה. אם ראיתם פה את הברכה שתהיה במקום כל הטרקטורים, במקום הטנקים והתותחים, יהיה, תשימו לב, איך שתהיו בהמשך, יהיו קומביינים וטרקטורים אדירים, גם בארץ יפריחו את השממה לגמרי. זה כתוב שבנגב זה יהיה כמו החבצלת, כמו בשפלה שלנו. בקיצור, עוד טרם יקרו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. אלוהים יהיה קרוב לעם ישראל, אני רק אזכיר, של המילניום ייכנסו רק מאמינים בישוע, מאמינות, כל אחרים יושמדו. כדאי לזכור את האמת החשובה הזאת. זה היה בהתחלה. בהמשך ייוולדו עוד לאנשים שייכנסו למילניום, ייוולדו ילדים שצריכו לבחור אם להאמין או לא, אבל זה סיפור אחר. לא רק בני אדם, גם בעלי חיים יחיו בשלום בינם לבין עצמם ועם בני אדם. שימו לב, גר זאב עם כבש, הם מכירים את כל הנבואות האלה. רואים פה, היום נחשים זה אחד הדברים הכי מפחידים. שימו לב, ילד יוכל לשחק עם איזה פיתון ענק, או עם נחש צפע, והוא לא יפחד, הצפע לא יקיש אותו. אין שום סכנה. לשחק איתם, זה נחמד כזה. שימו לב בתקופה הזאת. הנה, גם פה זאב וטלה יראו כאחד. יותר לא יהיה טרף. אנחנו צריכים להבין שטרף, זאת כללה. לא יודע אם ראיתם פעם סרטים, סרטי טבע, שרואים איך בעלי חיים טורפים, אוכלים טורפים בעלי חיים, דבר מאוד מאוד לא נעים. לפעמים אוכלים אותם בעודם בחיים, דברים מאוד קשים. במילניום זה לא יהיה. זה רק חלק מהכללה שבא לבריאה, לצערנו הרב. הנה, חיבוק עם עריות, נמרים, יהיה ממש נחמד. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, אמר אדוני. דבר נוסף שאני אזכיר, השטן יהיה אסור בתום 1,000 שנים. הוא לא יוכל להסיט את בני האדם, עכשיו הוא עושה את זה. הוא לא יוכל. מה שכן, ינושא כל איש בתאוות נפשו. עדיין כל אדם צריך להתמודד עם התאוות הרעות שלו, אני מסכים. אבל השטן יהיה אסור 1,000 שנים. אני אומר זה בקצרה, ויהיה בעולם הזה צדקה, משפט, בדיוק הפוך מה שעכשיו. איפה היום אין שחיתות, תגיד, אין עוול, כל מקום. תראו, זו תקופה מדהימה. ישוע ימלוך, ושפט בצדק גדלים, והוכיח במשול ענבי ארץ. כל הפסוקים האלה, ישוע י"א, אתם מכירים את זה? איזה תקופה. יהיה ביטחון ושלום בכל העולם. חיתתו חרבותם לעתים, חניתן מזמרות. שימו לב, את מה זה קלצ'ניקוב, יהפכו לגיטרה, משהו כזה. נחמד, לא? לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, שמעת דורון? אין, וכל החיילים שבינו, לא את צבא, אין מדים, לא יודעים מה זה כלי נשק, כל המשחקים האלה, אין ממדים וכל הדברים, לא צריך את זה. זה היסטוריה שקיימת עכשיו. תוחלת החיים תתארך, כמו לפני המבול, מי שזוכר, אתם זוכרים, כתוב שלא יהיה אדם זקן שלא ימלא את ימיו, מאות שנים. הנער בן 100 שנה ימות. אדם בן 100 שנה יחשב לנער. כמו שמישהו מאוד צעיר. החוטא בן 100 שנה יקולל. אלוהים יאריך את החיים. את דעת אלוהים תשרור בכל העולם. לא כמו עכשיו. מה זה משהו פשוט לא יאומן. וכולם יכירו את אלוהים, את הדבר שלו, יחיו חיים נכונים. רוב האנשים. אין ספק. לפחות בהתחלה. ירושלים תהיה המרכז הרוחני של כל העולם. יש המון נבואות על זה, אני לא ארחיב. ועבדי דוד מלך עליהם, מי זה אם לא ישוע המשיח, ביחזקאל עמד זין, רואה אחד, ומשפטה ילכו וחוקותה ישמרו ועשו אותם. אנשים יחיו וישמרו את מצוות אלוהים, רוב האנשים, ללא ספק. ובזה אני מסיים, בני ציון גילו ושמחו באדוני אלוהם. ואכלתם אכול ושבוע, והיללתם את שם אדוני אלוהיכם, אשר עשה עמכם להפליא, ולא יבושו עמי לעולם. בקיצור, ממה שלמדנו ערב, באמת להביט קדימה, לפי הנבואה, המצב הנוכחי ילך ויחמיר, להגיע למצב הכי קשה שיש בעולם, אבל איך אומרים, לאחר האפלה כבדה, האור יזרח. והלוואי, אני אומר, שאנחנו נזכה כולנו להיות בתקופה הזאת עם ישוע. ואז נשב ונספר חוויות על איך היינו בעולם בתקופה הזאת, זה פשוט לא יתואר. איזה ברכה מצפה, רוחנית וחומרית וכלכלית, בכל המובנים, כמו חלום, יום אחד זה המציאות. בואו נעצור כאן.